גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
היום הוא יום י"ח בחודש טבת, וביום שבת, חף א' בטבת, נציין את יום הולדתו העברי של אליעזר בן יהודה, שהשנה יחגוג 168 שנים. יום הולדתו של בן יהודה הוא גם יום הלשון העברית, ובכל הארץ חגיגות, חגיגות שבלב כולן השפה. בן יהודה, שבכלל נולד כפרלמן, פעל כל חייו כדי להפוך את השפה העברית לשפת יום-יום, דבר עברית ועברית, כך אמר. אבל דווקא הפן הלוחמני של בן יהודה מעניין אותנו הבוקר. הוא אף פעם לא חשש ממלחמה טובה, מלחמה למען מטרה שהאמין בה, מלחמה שעוררה עליו את חמת אנשי היישוב, הוא אפילו נשלח למעצר, חרם מוטל עליו, ואת גופתו חברה קדישה סרבה לקבור. בקיצור, מדובר בטראבל מייקר. מעניין מה הוא היה אומר על כך שהשתמשתי בארץ ישראל בתחנת שידור ציבורית במושג אנגלי, ואנחנו הבוקר ניתן מקום לטראבל מייקרים של השפה העברית, לכותבות ולכותבים ששוברות ושוברים את השפה העברית, ובעיניי במידה רבה עושים בדיוק, אבל בדיוק מה שבן יהודה עשה בעצמו, בוראים אותה מחדש. שולחן חכמות וחכמים איתנו הבוקר, בוקר טוב למשוררת ואומן הפרפורמנס, חולקת אורי קרין, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
היי, בוקר טוב, גואל, מעניינים.
אנחנו נשתמש בלשון פנייה מעורבת, נכון? במהלך השיחה הזו.
כן, גם וגם.
גם וגם. נאמר בוקר טוב למשורר רומן אייזנברג, שלום רומן.
בוקר טוב.
אנחנו שמחים שאתה נמצא איתנו, ונברך לשלום גם את קלט פרס ספיר על ספרה שום גמדים לא יבואו, הסופרת שרה שילה. שלום שרה.
בוקר טוב.
נורא שמח שאת נמצאת איתנו, שכולכם נמצאים איתנו. אני קראתי לכם הטראבל מייקרים, אני לא יודע איך אתם מרגישים מול ההגדרה הזו. שרה, אני רוצה שנתחיל איתך ברשותך, ואנה קראי לנו מתוך שום גמדים לא יבואו, שנשמע ונזכר איך את שברת את השפה.
אני קוראת, תודה, אני קוראת מתוך המונולוג של סימונה דדון. בשביל מה יש לי להיכנס במקלט? בשביל מה יש לי לקום מחר בבוקר? בשביל העבודות? איי, באמת עצוב. איך תעזוב סימונה את העבודות שלה? מה יעשו העבודות של סימונה שהיא תעוף לכוכבים? מסכנות העבודות של סימונה. בטח ישבו עליה שבעה. העבודות שאני משאירה אותן בבוקר יושבות לי בבית רגל על רגל. מחכות לרגע שאני אחזור מהעבודות של המעון. איך שאני פותחת את הדלת של הבית, ישר מתנפלת עליי אחת ותכף עוד אחת, חושבות מצאו כדור מסמרטוטים. כל היום ישבו בבית, חיכו לסימונה שתבוא להם, ואחרי שנחו להם כל היום, מה, לא יהיה להם הכוח לשחק איתה? העבודה של הגיוץ זורקת אותי לכיור, והכיור, איך שנהיה רק, מעיף אותי למטטה, והמטטה לאמבטיה ללחוץ את הקטנים, והאמבטיה לגז להכין משהו לערב לאכול, ומהגז בחזרה לכיור, ומהכיור להוריד את הכביסה ולקפל אותה, ומהכיפול כביסה לחוט ומחת. רגע, לא עוצרות, אחד לא עוצרות העבודות, וצוחקות עליי, צוחקות להם ככה, עד האחרונה שמקבלת אותי לידיים שלה, ורואה שאין למה לזרוק. אין סימונה. רואה שהיא לא יכולה לצחוק יותר עם הפרצוף שיש לי, ועוזבת אותי ליפול על המיטה. באמת תודה.
בראבו, בראבו, מוחאים לך כאן כפיים מאחורי הזכוכית, החברים שלי כאן לתוכנית. כבר בין 15 שנים הטקסט הזה.
אפילו יותר, כן, נכון.
15 שנים מאז זכית בפרס ספיר.
נכון.
אם היית כותבת את הספר הזה היום, שוב, מאזינות ומאזינים, ברור לכם שכל מומחה לשון שהיה לוקח את הטקסט הזה, היה מתקשר לשרה והיה אומר לגברת, לא כותבים ככה בעברית, ואין דבר כזה שאני אחזור, ואין דבר כזה להיכנס במקלט, והיה מתקן ומתקן ומתקן. אם את היית כותבת את הטקסט הזה היום, ככה היית כותבת אותו?
אני לא חושבת שהייתי כותבת אותו היום, כן, כתבתי אותו אז, אבל היום כשאני כותבת אני נמצאת בתקופה אחרת, בזמן אחר, גם אני עצמי אישה בוגרת, וכל התקופה הזאת של מעלות מאחוריי.
אבל על שבירת השפה אני שואל.
על שבירת השפה. תראה, אני לא ראיתי בזה שבירה, אני יותר ככה הרגשתי שאני... רוצה להיות נאמנה לסימונה, והכוונה שלי הייתה לבוא מתוך ההקשבה, להיות נאמנה לה, אבל גם לפתוח קצת את המניפה שלה, לאפשר לה להגיד את מה שאולי אין לה מספיק מילים להגיד, ואני אולי יכולה לתת לה לצייר בעזרת המילים, האוצר לפעמים דל שלה. אז, אבל היום ותמיד אני חושבת שסופרים מצד אחד אולי רצים אחרי השפה שרצה אחרי היום יום, שהשפה צריכה עכשיו בתקופת הקורונה לספק כל מיני מילים לדברים שאין, למשל איך נקרא הדבר הזה שמתחלקים בזום לחדר, השפה אומרת, טוב, תקראו לזה חדר, מתחלקים לחדר, לחדרים, למרות שאלה לא חדרים, אין להם קירות וככה, אז השפה אומרת, אין לי בינתיים מילים, קחו את זה, את הכי קרוב. והסופר לפעמים רץ אחרי השפה ופשוט עם פנקס ומתעד את מה שקורה.
אבל מה שמעניין אותי, שרה, זה לדעת האם את פשוט מדברת בשמן של הדמויות שאת כותבת, או שזה גם משהו ערכי בעינייך, שאת אומרת, השפה העברית חייבת להפוך לשפה ישראלית, ואנחנו צריכים כולנו לדבר את המקום.
ישראליות, אתה יודע, אני חושבת שזה קצת קשה, המילה ישראלי. אני חושבת, אנחנו צריכים לדבר את מה שעכשיו ואיך שעכשיו, אבל אני כן חושבת שאנחנו, אנשים שכותבות וכותבים, מרגישים איך המניפה של השפה נסגרת בכל פעם, כן? כי נורא נורא צריך מילים פרקטיות, ויש את האינטרנט ואת הצבא וכן הלאה, ואיך אנחנו יכולים חזרה להרחיב, וסופר יכול לעשות דבר כזה שאולי אדם אחר לא יכול. סופרת יכולה לקחת מכחול, לטבול אותו ביום יום, ולחפש איזשהו גוון שכרגע לא נמצא. אני אתן תכף דוגמה מכתיבה של ספר שהשלמתי לא מזמן, ואני מקווה שיצא לאור בשנה הקרובה. למשל, מה עושים עם סוג השקט של היום? כן, השתיקה והשקט של היום. אז אני ככה, הייתי באיזו מצוקה, כן? סופר נכנס למצוקה, אין לו בדיוק את המילה, אז הוא לא רק מתעד את איך שהיום ושובר, ואני אמרתי, הבלימה הזאת של הקורונה, שפתאום מצאנו את עצמנו בתוך הסגרים, השקט והשתיקה התחברו יחד, ואני כתבתי השתקט. כן, ואני רוצה את זה בהתפעל, אני רוצה את זה בבניין מתאים, ואני רוצה את זה ככה שישמעו איך השקט נכנס לתוך השתיקה ומה קרה להם יחד.
איזו המצאה יפה, השתקט, בן יהודה היה גאה בך. אני רוצה לעבור אלייך חולקת ברשותך, וגם את אבקש אם תוכלי נפתח במילים שלך.
בשמחה. אז אני אקרא שיר קצר מתוך הספר שלי, נסיכת ביטחון, שיצא ב-2019 במקום לשירה. השיר נקרא נו ויודעים. כמה סלטות מגדריות אפשר לעשות, והגדר נשארת. תגיד לי, אתה חושב שהצלחת? את חושבת שהצלחת אז לפרוץ את הגדרות של בקעת הריאליזם, או שכמו כולן, או שכמו כולם, השקעת בא אותנו ושקעת בא איתנו עד עבר?
וזה מעניין, את כותבת שהצלחת לפרוץ את הגדרות. זה גם מהמקום ששרה דיברה עליו, החוסר של השפה העברית, למצוא מילים מדויקות למה שאת מחפשת בכתיבה שלך?
היום אני פחות רואה את זה כחוסר של השפה העברית. אני חושב שזו תפיסה שהיא קצת שייכת לעבר. השפה העברית היא מורכבת ממילים והיא מורכבת מתחביר, אבל היא מורכבת גם מאותיות. ואנחנו יכולות לעשות איתה מה שאנחנו רוצות.
לא כולם יסכימו עם זה, כן?
כמובן שלא כולם יסכימו עם זה, אבל אני חושב שהתקדמנו מנגיד שנות ה-80, ונבולך, העברית טקסמניקית, אנחנו לא חייבות כבר לראות את זה כמגבלה. צריכים לראות את זה כאיזושהי אפשרות למשחק, ודווקא בשפות אחרות, שהמגדר בהם הוא יותר ניטרלי, הדבר הזה לא קיים. אז למה להתייחס לזה כמכשול?
זה מעניין, כי השימוש שלה חולקת, איך אומר, נקודה מפרידה אפילו, כן? את כותבת או שכמו כולן, או שכמו כולם, והנון הסופית והמם מחוברות האחת לשנייה. גם על זה בשנה האחרונה קמה קול צעקה שאמרו, אין, אי אפשר יותר להיכנה לתכתיבים המגדריים החדשים האלה.
אני חושבת שזה קצת פורץ מכל כיוון, בגלל שלדעתי הביאבוע הזה שנוצר סביב המגדר הוא, קודם כל לכולם יש מה להגיד עליו, אבל גם כולם צריכים למצוא לו איזשהו פתרון. הנקודה, לא נקודה ספציפית בשיר שהקראתי עכשיו, אין נקודה דווקא בין הנות, בין הנות הסופית למם. אז יש את הנקודה ויש את הבלי נקודה ויש את הרוצימות או הולכותים. וספציפית אני, גם בשפה היומיומית שלי וגם הרבה בכתיבה, אני פשוט מערבב. כאילו לא חייבים לייצר מילים שהן פחות קריאות, או נראות כמו איזה חייזר. אפשר גם פשוט לעבור מאחד לשני. התופעה הזאת של משוררות שמשתמשות בכתיבה במגדר לא שלהן, משוררות, סופרות, היא מאוד נרחבת. יש לזה המון המון דוגמאות כבר מזמן. אבל הסיפור של הערבוב הוא פתאום קצת משתק אנשים או מבלבל אותם איך להגיב אליו. אני רואה את זה כמשהו שזאת אפשרות שעומדת בפני כל כותב. אני פשוט בוחרת להשתמש בה.
וכמו ששאלתי את שרה, את מרגישה שאת עושה כמעשה בן יהודה, כמי שבורט את השפה מחדש?
אני, כאילו, מוזר לי להתעלם מהרובד המרדני של זה, אבל בשבילי זה, קודם כל, זה גם עניין של החיים שלי ושל הזהות שלי, של היום-יום שלי. זה משהו שאני בוחר בו כי הוא יותר מתאים לי. אז זה קצת באופן טבעי נכנס גם לכתיבה. אני לא אגיד שאין שם שום כוונה, שאין שם שום אג'נדה. יש שם איזושהי תפיסה של שפה. אבל זה גם לא, זה לא איזה מלחמה שאני יוצא אליה, זה משהו שקורה.
כן, משהו שקורה, זה בדיוק זה. יש מלחמות שפשוט לא נעשות עם הרבה תותחים, הם פשוט קורים על הדף, ואז הדברים מתנהלים משם בעצם.
כן, אם מציבים מולי טענות, אני יכולה להשיב באש, אבל אני לא, אין לי כוונה של התקפה בנקודת מוצא שלי.
נשים נקודה. רומן אייזנברג, תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. גם איתך נתחיל ברשותך במילים שכתבת.
בשמחה רבה. החלפתי את השיר שהתכוונתי לקרוא, אבל אני מקווה שתהיה מרוצה בכל זאת. לשיר קוראים כל הבנות פלופות חוץ מאימא. פואמה. את לא צריכה טיפול, לא לדבר, לא ניזי חשמל, לא כדורים. את צריכה אותי ואני אותך, נהיה מאושרים, מילה גדולה. אבל אם מבינים למה הכוונה, תגידי רומן פיקן בשקל, אבל הפסיכולוג שלך בשקל, במאה אלף, אני אפס, וזה מה? עושה אותי רומן פיקן יפה כל כך, מוצלח כל כך. את חושבת יש לך גוש כוכב בתור לב, קשה ומעולם אחר, אבל אין לך, יש לך לב מבשר כמו כולם, את בסך הכל רוצה חבר. בשבילי הכל התחיל בזוג רגליים, למי אכפת עם אלו של ישו הלכו על המים, הרגליים האלה הלכו לי על הלב, מזל את לא יודעת ללכת בנעלי עקב. טוסיק מתוק דוחף חרה, חרה מגיל מזין פרח, פרח נפתח ונרכב, פעם הייתי בך מאוהב. את אחרת מכל אלה אין ספק, זוכרת שישבת מולו והוא פיאק, שלא היו לך בלבולים, בחור דפקט, ובכל זאת מסקרן איך הוא דופק.
בוא נשים נקודה ברשותך, רומן, וננסה להבין את השבירה שלך, את השפה העברית כאן.
יאללה.
אז בוא אסבר לנו, כיוון שהשיר שלא נבחר, לא נמצא מולי, אז קשה לי לראות את השבירה בו.
נכון. נסביר את השבירה. אני לא, בכלל המושג הזה של השבירה הוא קצת, אני לא, אני לא, דיברה איתי הבוקר מישהי המפיקה שלך וביקשה ממני...
אלכסנדרה לויקר, כן.
אלכסנדרה לוי, נכון. וביקשה ממני למצוא שיר שהוא שפה שבורה, ולא כל כך מצאתי, כלומר, לא הבנתי, את המושג של שפה שבורה הוא קצת מוזר, כי צריך לשבור משהו. השאלה מה אני בדיוק שובר, אני...
אז בוא ניתן דוגמה ברשותך, רומן, משיר שלך ששמו זה מוח, אתה כותב למשל את המילה בן אדם בלי א', פשוט בן אדם, ב' נ' ד' מ' סופית, אתה כותב את המילה מישהו בלי ה', פשוט מישהו, מ' י' ש' ו', ואני תוהה האם זו הבחירה שלך לברוא את השפה מחדש.
לא, זו הבחירה שלי להשתמש בשפה כמו שאני מכיר אותה. כלומר, זאת הבחירה. זה מה שאני מתכוון, שזה לא מרגיש לי, אני לא מבין את זה כשבירה, כי ככה אני מכיר את השפה, ככה אני חושב שרבים מאיתנו מכירים את השפה. זה שזה עולה על הכתב, עם היי או בלי היי. זאת אומרת, זה... מישהו, זה לא ש... לקחתי מישהו ושברתי אותו והפכתי את זה למישהו. אני מכיר את מישהו.
אצלך אין היי בכלל.
כלומר, יש סיטואציה שאני גם משתמש במישהו. כלומר, ואני חושב שזה המרחב והמגוון של השפה שיש לנו, ואנחנו משתמשים בו כל הזמן. והשירה שדווקא אמורה, לא יודע אם אמורה, אבל לפחות אני חושב שהרבה תופסים אותה, כמשהו שמאפשר לנו מרחב של שפה, ולהשתמש בשפה בצורה הכי רחבה, מעניינת, מדויקת. היו לנו הרבה תיאורים, גם בספרותנו הדלה, היו לנו כל מיני תיאורים של הדבר הזה. אז... דווקא בה אנחנו מרשים לעצמנו להשתמש בהכי פחות שפה. זאת השפה שהכי
מעניין,
רחוקה מאיתנו.
מעניין, מעניין. דווקא כשזה הכלי שלכם, כולנו מכניסים אותנו לתוך איזשהו סד. וזה אולי יפתח אותי לשאלה הבאה שלי, ואני אשמח לשמוע את דעתכם של כולכם. שרה, את מרגישה שהאקדמיה שמה אותך, סוגרת אותך בתוך איזשהו כלוב שהכללים שלו הם היחידים שרלוונטיים?
האקדמיה ללשון, אתה מתכוון? לא, אני לא חשה דבר כזה. אני התחושה שלי לפעמים דווקא מהרחוב שהוא סוגר, מכל אמצעי התקשורת שהם סוגרים. כאשר מתקבעים, אם אני מוצאת את עצמי, מתחילה לדבר במהמם, וכל מיני מילים זרות יוצאות לי מהפה כמו איזה דגים, שאני לא מבינה איך הם בכלל שכשכו בתוכי. אז אני מרגישה שההשפעה היא בלתי נסבלת. זאת אומרת שאני צריכה שוב לנקות שם בפנים ולראות איך זה קרה שכל הדבר הזה, כל תרבות ההתלהבות היתרה הזאת, הריקה לפעמים, חדרה אליי, כי זה מאוד מאוד קשה להתגונן בפני זה. כמובן זה לא יצא בכתיבה כך, אבל בדיבור אני הרבה מאוד שומעת את עצמי אומרת רחוק מדיוק, וזה כמובן מצער. אז לכן כל, גם הדוברים לפניי, עצם העשייה בשפה, לקום בוקר ולעשות בשפה, גם בדיבור וגם בכתיבה, זאת האפשרות, כן? גם העניין המגדרי, אני מלמדת באוניברסיטת חיפה, אז האפשרות שם לדבר זכר נקבה מעורבב, או לכתוב אליהם מיילים שמעורבב, הדברים האלה שנפתחים, אני מברכת עליהם, אני מאוד שמחה שיש דור צעיר ממני, ואני שמעתי פה קולות צעירים ממני, שיכול להוביל את העניין הזה ולחפש. כן, דף אחד לא מצא, אבל החיפוש עצמו הוא מרתק.
בוודאי במעשה האומנות, ואני גונב לך את הלעשות בשפה, לעשות בשפה, הגדרה יפה, חולקת, את מרגישה שאת עושה בשפה, אבל האם את גם רוצה שמקבלי ההחלטות, ויש מקבלי ההחלטות, בכל הנוגע לשפה, ישמעו אותך?
כן ולא, זאת אומרת, אני חושב שאם לא היה איזשהו מוסד או מיינסטרים או איזושהי הגמוניה שמתייחסת לשפה, אז לא היינו עושים את הרעיון הזה. כאילו זה לא היה מעניין לדבר על כל מה שחורג מזה. אני מסכימה גם עם מה שרומן אמר על לא בהכרח לשבור. זאת אומרת, האפשרויות שהעברית נותנת לנו הן הרבה יותר רחבות ממה ש... אולי האקדמיה תרצה להגיד שמותר או אסור. אני חושב שכן, יש משהו משעשע במוסד הזה ובאיך שהוא מגיב למה שמתרחש, אבל כאילו אני מסתכל על זה מהצד וקצת נהנה מזה. אבל זה לא מפחיד אותי, אני חושב ש... זה כמו שלי יש מה להגיד על מה כביכול צריך לעשות עם שפה, אז גם להם יהיה מה להגיד על מה שאני עושה איתו. וככה זה, פשוט.
ומעניין אם כל החידושים היפים שכולכם מכניסים אל תוך השפה אי פעם ייכנסו, ואני שואל את זה רומן, כי רק השנה, ממש לפני מספר חודשים, התעורר שיח רב כאשר האקדמיה החליטה שהגרב היא גם זכר וגם נקיבה. אנחנו צחקנו על זה נורא, כן? כאילו זה מין החלטה תנכית כזאת, חברים, אתם יכולים גם לשים עליכם גרב אדומה וגם גרב אדום, הכל בסדר. היו עוד דיונים השנה, כאלה שנגעו להורה אחד או הורה שתיים במקום אמא או אבא. זאת אומרת, השפה היא באמת דבר שמייחסים לחשיבות מאוד גדולה ומעוררת הרבה יותר שיח מאשר שאנחנו נותנים לה קרדיט על כך. רומן?
כן, לא הבנתי לגמרי את השאלה. תלו להגיב על זה?
אני אשמח.
בקשר לחלק של האקדמיה, אני לא חושב שלמישהו כל כך אכפת. כאילו, בלי להעליב את האקדמיה, אבל למי, כאילו, מי בפועל אכפת לו אם הם אומרים, שהם אומרים שזה זכר או נקבה, ממי? כאילו, חוץ מי, קצת בתוך, לא יודע, שיחות סלון, אבל בפועל אף אחד לא אכפת אם האקדמיה אומרת שזה נקבה, אף אחד לא משנה את דעתו לפי זה, או מדבר לפי זה. בקשר לכוח של השפה, אני חושב שזה תהליך מורכב, זה לא שהשפה משנה את המציאות, כלומר, השפה משנה את המציאות, והמציאות שמשנה את השפה, ועניין ההורי אחד, הורי שתיים, זה לא שישנו את זה בטפסים עכשיו, והכל
יהיה בסדר.
כל הקונספט המגדרי פשוט התפורר, כתוב הורי אחד, הורי שתיים. אבל מצד שני, אפשר היה לי, נכנס הרעיון של הורי אחד והורי שתיים, כי בתודעה שלנו ובהבנה שלנו של העולם, שלנו, של קבוצות, בתוך, לא יודע, נכנס הרעיון הזה, והוא לא היה... ולאנשים שזה לא תודעתית קיים אצלם או מספיק זה נשמע מגוחך, ואנשים שכן תודעתית זה המקום שהם נמצאים בו, אז פתאום אבא ואמא נשמע להם מגוחך.
כן.
לא, כלומר, ההשפעה שם היא הרבה יותר מורכבת מאשר אפשר פשוט להחליף לאור אחד ולאור שתיים.
מעניין. טוב, אנחנו בכל
מקרה... אני חושב שיש גם את העניין של התגובה לזה שהיא נכנסת לתוך הספרות. זאת אומרת, גם בשירים של רומן אפשר לראות הרבה התייחסות לנושא של צנזורה, או בשירים שלי אפשר לראות הרבה התייחסות לנושא של מגדר, כי זה באמת סוג של פינג פונג כזה, זה חוזר. אז זה גם דבר יפה, שזה פשוט נותן עוד אפשרויות.
עוד אפשרויות, תמיד אנחנו אומרים כאן בתוכנית, זה עוד, זה לא במקום, זה עוד, זה בנוסף וזה יושב ליד, וכך צריך גם להתייחס לזה. אנחנו רוצים להודות לכם על כך שאתם עושים בשפה, חולקת אורי קרין, רומן אייזנברג ושרה שילה, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין 9 ל-11, רק בכאן תרבות.